גיטין דף למד, מתחילים בעזרת השם, שורה שלישית מלמעלה, מספרת הגמרא, ההוא דאמר, היה איזה אדם שהתכוון לנסוע למקום רחוק, והוא לא רצה להשאיר את אשתו עגונה, אולי הוא לא יחזור, אז הוא הלך ונתן לה גט, אבל הוא לא רוצה לגרש אותה. לכן הוא אמר לה, תנאי, רק אם אני לא יחזור, עד 30 יום יחול הגט. אי לא עתינה עד תלתין יומין לוי גיטה. בסוף הוא השתדל מאוד להזדרז, והוא כמעט הספיק להגיע. עתה, למה הוא לא הגיע בסוף? כי הוא נשאר תקוע, היה שם נהר שמנע ממנו להתקדם. הוא לא היה יכול לעבור את הנהר. הוא פסקה עם הברה. הפסיק אותו המעבר נהר. שהוא לא היה יכול לעבור את הנער. למה? הייתה שם ספינה שאיתה היו עוברים מצד אחד של הנער לצד השני. אבל בדיוק מישהו השתמש עם הספינה הזאת והוא השאיר אותה בצד השני. ומישהו צריך עכשיו ללכת ולהחזיר את הספינה לצד הזה. ובינתיים הבעל פה תקוע והוא לא יכול לבוא. ועוד רגע עוברים ה-30 יום, אז הוא צועק. אמר לו, לאלה שהיו סביבו, תראו, הגעתי! חזו דעתי, חזו דעתי, אמר להם את זה ככה כמה פעמים. אבל בפועל לא הצליח להגיע. הנהר עיכב אותו. הלכו לשאול את שמואל, האם הגט חל, כי בפועל הבן אדם לא חזר אלא רק אחרי 30 יום, או שהבן אדם אנוס, ולכן הגט לא יחול. אמר שמואל, הגט חל, ולא שמי מתיה. זה לא נקרא שהוא הגיע. ואף על פי שהוא היה אנוס, אז אם אנחנו סוברים, אין טענת אונס בגיטין, אז אתה לא יכול לטעון הייתי אנוס. אבל גם אם אנחנו סוברים, יש טענת אונס בגיטין, רש"י מביא את דברי הגמרא במסכת כתובות, שכאן הוא גם לא יכול לטעון שזה נקרא טענת אונס. הוא לא יכול לטעון שהוא אנוס בזה שהוא לא יכל להגיע. מה, זה לא נקרא אנוס? איך הוא יעבור? התשובה היא, הרי הנער לא נולד היום, הוא לא נוצר, לא נברא היום. הנער הזה היה בזמן התנאי, אז הבעל היה צריך לעלות בדעתו שאולי הוא יהיה תקוע, כי לא תהיה לו ספינה, והוא היה צריך לעשות את זה כחלק מהתנאי, שאם הוא לא יגיע רק בגלל שלא תהיה לו ספינה, זה נקרא שהוא יגיע. זה שהוא לא יתנאי את זה, זה נקרא שתפעילו לא טענת אונס, ולכן הגט חל. עוד סיפור של אדם שנתן גט עם תנאי. ההודה אמר לו, הוא היה אחד שאמר ל... עדים, בזמן שהוא נתן גט לאשתו, היא לא פייסנה לעד תלתין יומין, אם אני לא אצליח לפייס אותה עד 30 יום, אז מעכשיו כבר להווה גיטה הגט יחול. אבל אם אני אפייס אותה, הגט לא יחול. הלך, והרבה עם חברים שהשתדלו לפייס אותה, אז אל פייסה ולא יפייסה, הוא לא הצליח לפייס אותה. אם כן, נמצא שהתקיים התנאי, אבל מחמת אונס, הוא לא הצליח לפייס אותה. אמר רב יוסף, מי יהיב לה תרקה בדדינרי ולא יפייסה, וכי הוא נתן לה שלושה קבין, כמות גדולה של דינרי זהב, כדי לפייס אותה ולא יתפייסה, אם הוא היה עושה את זה, אולי כן הייתה מתפייסת לו, ומכיוון שהוא לא עשה את זה, נמצא שהוא לא פייס אותה והתקיים התנאי, ואף על פי שאין לו כל כך הרבה ממון, לא אומרים שהוא אנוס, כי אין אדם יכול לטעון טענת אונס בתנאי של הגט, והרי זה גט. זה לפי הלשון הראשון, ש... הדעה הזאת סוברת, אין טענת אונס בגיטין. אדם לא יכול לטעון שמכיוון שהוא היה אנוס, לכן התקיים התנאי. לפי הלשון השני, יש כן אפשרות לטעון טענת אונס, לכן איקא דאמרי, אמר רב יוסף, וכי מידי תרקה בדדינרי באי למיטב לה, שלושה קבין דינרי זהב הבעל צריך לתת לה כדי לפייס אותה, הרי הוא ישתדל לפייס אותה, והיא לא התפייסה, אז מה עוד הוא היה יכול לעשות? לא היה לו ממון כל כך גדול לתת לה, אז אם כן הוא אנוס בזה שהוא לא נתן לה את הממון הגדול הזה, וזה שהוא לא הצליח לפייס אותה, זה היה באונס, ולכן זה לא נחשב גט, כי לפי דעת המאן דאמר הזה, כמאן דאמר, יש אונס בגיטין, הוא יכול לטעון שכל מה שהוא לא הצליח, זה היה בגלל אונס, והטענה הזאת מתקבלת, והלשון הראשון היה כמאן דאמר, אין טענת אונס בגיטין. אומרת המשנה, המלווה מעות. אדם מלווה כסף, אז הוא ממתין שיחזירו לו. כאן יש צורת פיראון מאוד מאוד מיוחדת. יש לה מלווה שדה, וכל שנה הוא מפריש תרומות ומעשרות. הוא מפריש תרומה גדולה לכהן, הוא מפריש מעשר ראשון ללוי, אחר כך בשנים, השנה השלישית והשנה השישית, למניין שנות השמיטה, הרי כל שבע שנים זה שנת שמיטה. יש את השנה הראשונה, השנייה, השלישית, רביעית, חמישית, שישית, ואז שנת שמיטה. אז בשנה השלישית והשישית למניין שנות שמיטה, נותנים בהם מעשר עני. אחרי שהוא נותן תרומה גדולה, מעשר ראשון, אז הוא נותן מעשר עני. ככה בעל השדה נוהג מדי שנה בשנה, כדת התורה הקדושה. עכשיו בא אליו הכהן, שהוא חבר טוב שלו, שלכהן הזה תמיד הוא נותן את התרומה הגדולה, והוא מבקש ממנו הלוואה. אומר המלווה, בשמחה רבה, רק מה? כל פעם אני נותן לך תרומה גדולה בשווי של הסכום של פיראון ההלוואה. אז בוא ונסכם בינינו שהשנה הזאת אני לא אתן לך תרומה, ואני אקח את התרומה ואמכור אותה לכהנים אחרים, כי הרי רק כהנים יכולים לאכול תרומה, והתשלום שנקבל מהכהנים זה יהיה פיראון החוב שלך. הכהן הסכים כמובן. או שבא אליו לוי, אותו לוי שתמיד הוא מפריש ונותן לו את המעשר הראשון, הוא מבקש הלוואה, אומר המלווה אותו דבר, אין בעיה, ופיראון החוב יהיה כשאני אקח את המעשר הראשון שאני אמור לתת לך, ויקח את זה לעצמי. מעשר ראשון נאכל לזרים, זה מתנה שנותנים אותו ללוויים, אבל אפשר שישראל גם יאכל מהמעשר הראשון, כמובן הוא יצטרך להפריש, במעשר ראשון יש דבר מחודש, שמפרישים ממנו, מהמעשר ראשון עצמו, כשהוא מגיע בדרך כלל לידי הלוי, הוא מפריש מזה עשירית, והוא נותן תרומת מעשר. תרומה מהמעשר הראשון, הוא נותן לכהן. אז כמובן, שהתרומת מעשר יצטרכו לתת לכהן. וכן, מקרה נוסף, שאם בא אליו אני, שזה דבר מאוד מצוי, ומבקש הלוואה, אומר לו המלווה, אני תמיד נותן לך מעשר עני, בוא ונסכם בינינו שהמעשר העני, אני לוקח אותו כפיראון החוב. המלווה מעות את הכהן או את הלוי או את העני להיות מפריש עליהן מחלקן. אז כמובן אפשר לעשות דבר כזה. כמובן אנחנו נפרט ונפרש בדיוק באיזה צורה אפשר ולמה אפשר, אבל זה אפשרי. ו... גם אם הכהן או הלוי או העני נמצאים במקום רחוק והוא לא כל הזמן מקבל עדכונים שוטפים שהם עדיין בחיים, מחזיקים אותם בחזקת חיים, מפריש עליהן בחזקת שהם קיימים. ואינו חושש שמא מת הכהן או הלוי או שמא העשיר העני. למה מעמידים אותם בחזקת שהם עדיין באותו מצב שהם היו? ואם נודע לו שהכהן או הלוי מתו, אז בהלוואה רגילה היורשים לא מחויבים לפרוע ולשלם את החוב של המוריש. לכן צריך ליטול רשות מן היורשים, לשאול אותם אם הם רוצים לפרוע את החוב מהתרומות והמעשרות שהם יפרישו או לא. אבל אם הלוואן הוא נתן את ההלוואה לכהן או הלוי בפני בדין, אז אף על פי שהם מתו, הוא ממשיך לגבות מהתרומות והמעשרות, והוא אינו צריך ליטול רשות מן היורשים, כי יש כוח ביד בית דין להטיל חוב כזה על כל הכהנים והלוויים, כי הייתה כאן תקנה מיוחדת לטובת הכהנים והלוויים, ש... יהיה קל יותר בשבילהם למצוא מלווים שיסכימו להלוות להם כסף, כשהמלווים ידעו שאפשר לסדר הסכם בצורה כזאת שהם גובים מהתרומות והמעשרות. אז כל התקנה הזאת זה לטובת הכהנים והלוויים, לכן בדין תקנו שהחוב הזה חל על כל הכהנים והלוויים, וגם כשהלווה מת ממשיך המלווה לגבות מהתרומות או מהמעשרות. למדנו במשנה שאפשר לעשות הסכם כזה שהמלווה אומר לכהן אתה הרי צריך לשלם לי את פירעון ההלוואה, בוא ונסכם בינינו שהתרומה שאני בדרך כלל נותן לך כל שנה, במקום לתת לך את התרומה, אני אשתמש עם זה כפירעון ההלוואה, אני אקח את זה ואמכור לכהנים, והתמורה יהיה פירעון ההלוואה. וכן, במעשה ראשון של הלוי, שואלת הגמרא, איך יכול המלווה לעשות דבר כזה, אף על פי שלא באו הפירות לידיו של הכהן, או הלוי, או העני, הרי הם עדיין לא זכו בזה, וזה הרי אינם שלהם לתת אותם למלווה תמורת החוב, ואיך יוצא בעל הבית ידי מצוות נתינה לכהן, והרי, וכי אף על גב דלא עטו לידי, אף על פי שהם לא באו לידיו, בכל זאת זה אפשרי, מתרץ את הגמרא על זה שלושה תירוצים. כל אחד מהחכמים תירץ דווקא את התירוץ שלו, ולא תירוץ אחר, והגמרא תפרש בהמשך למה כל אחד אמר דווקא את מה שהוא אמר, ולא את מה שאחרים אמרו. אמר רב, תירוץ ראשון, במשנה מדובר שהכהן והלוי הם מכריו וידידיו של המלווה. הוא רגיל לתת את תרומותיו ומעשרותיו רק להם, במכרי כהונה ולוויה. שאר הכהנים והלוויים מסיחים דעתם מהתרומות והמעשרות האלה, ולכן כשהוא אמור להפריש תרומות או מעשרות, זה נחשב שבאו התרומות והמעשרות לידי הלווה, ולכן הוא יכול לגבות את זה ממנו בתמורת פירעון החוב. ושמואל אמר תירוץ שני, מדובר במשנה שבאמת המלווה מזכה להם, לכהנים, הלוויים, העניים, על ידי אחרים. כשהוא מפריש את התרומות והמעשרות, הוא מוסר אותם לידי אדם אחר, הוא אומר לו, תזכה בהם בשביל הכהן, בשביל הלוי ובשביל העני, נמצא אם כן שהם זכו, כי הרי זכין לאדם, אפשר לזכות לאדם, לזכות אותו במשהו, אפילו שלא בפניו. אז בא מישהו אחר וזוכה בשבילהם, ונמצא שהם זכו, וזה כמו שזה באו לידם, אחר כך אותו אדם חוזר ומחזיר לידי בעל הבית, ובעל הבית שהוא המלווה, והוא גובה בהם את החוב. תירוץ שלישי, אולה אמר, המשנה הזאת, מה אני, כמו מי נשנתה, כמו דעתו של רבי יוסי היא. ובכמה מקומות הוא אמר שחכמים עשו בתקנתם את מי שלא, מי שאינו זוכה, שהוא לא עשה מעשה קניין, כאילו הוא זוכה, כאילו הוא עשה מעשה קניין והוא זכה בדבר. וגם כאן עשו חכמים בתקנתם את הכהן, הלוי והעני, כאילו כבר זכו בתרומות והמעשרות, ולכן יכול הבעל הבית לגבות את התרומות והמעשרות האלה בחובו, ויוצא ידי הנתינה. ואת הגמרא, למה באמת כל אחד תירץ תירוץ אחר? למה אולה ושמואל כול הוא כרב לא אמרי? לא אמרו את התירוץ של רב שמדובר פה שהכהנים והלוויים תמיד לוקחים ממנו את התרומות ומעשרות, הוא רגיל לתת את זה להם. התשובה, הסיבה שהם לא אמרו את התירוץ הזה, כי במשנה לא כתוב שמדובר פה במכרי, זה לא קטני. אם זה היה נכון, המשנה הייתה יכולה לכתוב את זה מפורש. מה הסיבה שרב ואולה כשמואל לא כאמרי, למה הם לא אמרו שמדובר שהוא מזכה על ידי אחרים? כי במזכה לא קטני, אם זה היה מדובר בצורה כזאת, היה צריך להיות כתוב במשנה. ומה הסיבה שרב ושמואל כאולה נמי לא אמרי, למה הם לא אמרו, כמו התירוץ של אולה, שהמשנה מדובר כמו דעתו של רבי יוסי, שהבית דין נשאו בכמה מקומות את אדם שלא זכה כאילו שהוא זכה? כי לומר שמשנה היא כמו דעתו של יחידה, כמו דעת יחיד, כמו דעת רבי יוסי, לא מוקמינן. לא מעמידים את המשנה כדעת יחיד במקום שאפשר לפרש אותה כדעת הרבים. כי שיטתו של רבי יוסי זה שיטת יחיד, והחכמים חולקים עליו, הם לא סוברים שבית דין עשו את שאינו זוכה כאילו שהוא זוכה. מביאה הגמרא ברייתא, ששם יש חמש הלכות בנוגע למה שלמדנו במשנה. תנו רבנן, המלווה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני, להיות מפריש עליהן מחלקן. מפריש עליהן בחזקת שהן קיימים, כמו שראינו במשנה. מביאה הברייתא חמש הלכות מיוחדות שנאמרו בהלוואה הזאת. ההלכה הראשונה, הוא פוסק עמהן כשער הזול. המלווה קובע עם הכהן, הלוי והעני, את המחיר של התרומות ומעשרות כמו השער הזול. מה הפירוש? כמו השער לפי המחיר הנמוך, שאם החיטים יהיו זולים יותר כשהוא ילך ויפריש תרומות ומעשרות, אז המלווה יקבל אותם לפי השער של אותו זמן, והוא יזכה בכמות גדולה יותר של חיטים. בתמורה על ההלוואה הוא יוכל לקחת יותר חיטים, אם בזמן פיראון ההלוואה, דיין בזמן שהוא ייקח את התרומות והמעשרות, המחיר ירד. זה חידוש אחד. חידוש שני. אם המלווה סיכם עם הכהן או הלוי או העני מחיר קבוע, בכך וכך אני, על כל כמות של חיטים או של פירות, אני אקח אותם בסכום הזה. אין בו משום ריבית, אין בזה משום איסור ריבית, אף על פי שאם הפירות בסוף המחיר שלהם יעלה, ונמצא שהוא ייקח את הפירות באותו מחיר כמו שהוא סיכם, במחיר הזול יותר, הוא יקבל פירות מרובים, רק בגלל הסיכום של ההלוואה, נמצא אם כן שהוא מקבל יותר ממה שהוא הלווה, בכל זאת אין בזה משום ריבית. והגמרא תבאר למה. חידוש שלישי, הרי התורה אומרת שבשנה שביעית, שנת שמיטה, בנוסף להלכות של השמיטה של הקרקעות, שאסור לעשות את העבודה בשדה וצריך להפקיר את הפירות של השדה, יש גם שמיטת כספים, כמו שאומר הפסוק, וזה דבר השמיטה, שמות שימחל כל מלווה, בעל משה ידו, מי שנושה ודורש ותובע חוב, אשר ישה ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרה שמיטה להשם, שכל המלווים, כל בעלי החובות, מבטרים על החובות שלהם בשנת השמיטה באופן כללי, חוץ ממקרים מיוחדים שבהם השביעית לא משמטת. כאן, בהלוואה הזאת, אין שביעית משמטתו. הגמרא תבאר מה הסיבה. החידוש הרביעי, ואם המלווה בא לחזור בו מההלוואה, הוא אומר, מה זאת אומרת שאני גבה מהתרומות והמעשרות? אני רוצה בסוף כסף מזומן, אינו חוזר, הוא לא יכול לחזור בו, וגם את זה הגמרא תבהר. הדבר החמישי, אם באמצע השנה המלווה מסתכל על השדה, והוא רואה שהשתדפו והתקלקלו כל הפירות, ונתייאשו הבעלים, הוא כבר התייאש, כבר היה סבור שהוא לא יוכל לגבות את פיראון חובו, כי לא יהיה לו ממה, אין מאיפה להפריש תרומות ומעשרות. ואחר כך חזרו השדות ונתקנו, אין מפריש עליהן תרומות ומעשרות לעכב אותם לעצמו, אלא הוא צריך לתת את התרומות ומעשרות לכהנים וללוויים ולעניים. לפי שאין מפרישין על האבוד. חוב שהוא התייאש ממנו זה כמו שהוא איבד אותו, והוא לא יכול להפריש על סמך דבר שהוא כבר לא חוב שחייבים לו. כעת הגמרא מבארת את כל החמישה חידושים אחד לאחד. אמר מר החידוש הראשון, שהמלווה פוסק עמהם, עם הכהן, לוי והעני, כשער הזול, שאם המחיר ירד, הוא יגבה מהם כמו המחיר שירד. זאת אומרת שבאותו סכום הוא יוכל לקבל יותר פירות. שואלת הגמרא פשיטה, כיוון שהסכימו ביניהם ליטול כשער הזול, אז התנאי מועיל, בכל הלוואה לפירות התנאי מועיל. עונה הגמרא, בכל הלוואה צריך להתנות מפורש שאם הוא יגבה מפירות הוא יגבה כמו שער הזול, אבל בהלוואה הזאת תקע משמלן, זה מה שהברייתא בא לחדש, אף על פי שהמלווה לא פסק, לא סיכם עם הכהן הלוי והעני בפירוש שהוא גובה כשער הזול, זה כמי שפסק דמי, זה כמו שהוא אמר מפורש שהוא גובה כשער הזול. הוא פוסק עם ההן כשער הזול, הפירוש הוא הפסיקה שהוא פוסק איתם. בסתם זה לגבות את ההלוואה מהפירות כמו שער הזול. החידוש השני אמרנו, ואין בו משום ריבית. שואלת הגמרא באמת למה? מה הייתה מה? אם הוא אמר שהוא רוצה לקבוע מחיר על הפירות מראש, לקבוע שער כמה המחיר של הפירות, לפי איזה מחיר שהוא רוצה לגבות את הפירות, אין בזה משום ריבית. למה אין בזה משום ריבית? הרי יכול להיות שבסוף המחיר יעלה והוא גובה יותר פירות כי הוא הולך לפי המחיר הזול שהיה קודם. הרי בשאר הלוואות אסור לעשות את זה, שמה התייקרו הפירות ונמצא שהוא נוטל יותר ממה שהוא הלווה. מתרצת הגמרא, הסיבה שההלוואה הזאת שונה משאר ההלוואות, כיוון דחילת לי, כיוון שאם אין ללווה מה לפרוע, כמו שאמרנו מקודם, הוא התייאש. למה התייאש המלווה? כי הוא רואה שהשדות השתדפו, אז אם באמת השדות השתדפו, והלווה אין לו ממה לפרוע, אז הוא לא צריך לתת למלווה מעות ממקום אחר, על מנת כן, המלווה הלווה לו. לכן, כי איתלי נעמי, גם כשיש לו מאיפה לפרוע, והתבועה צמחה בשדות של המלווה, אין בו משום ריבית, אין בזה הלכה של ריבית. החידוש השלישי שהברית החידשה, ואין השביעית משמטתו. כשמגיע שנת שמיטה, אנחנו לא אומרים שהחוב הזה מתבטל, אלא המלווה עדיין יכול לגבות את החוב בשנים הבאות. זאת אומרת, אם למשל הוא סכם איתו על תרומות ומעשרות של כמה שנים, באמצע הגיע שנת שמיטה, אז אנחנו לא אומרים שהחוב נמחל, ולכן מהשנה הבאה והלאה הוא לא יוכל לגבות מהתרומות ומעשרות את פירעון החוב, אלא השביעית לא משמטת את החוב הזה, החוב הזה נשאר. למה באמת הוא נשאר? כי התורה אומרת, בשנת שמיטה לא יגוס את רעהו, אתה לא יכול לצבוע שום דבר מהלווה. אבל בחוב הזה, זה לא קרינן בי לא יגוס את רעהו, הוא הרי לא יכול לצבוע כלום מהכהן או הלוי או העני, כי הוא אינו יכול לגבות אלא מהתרומות והמעשרות שלו, והפירות הם בידו, ואם נשתדפו שדותיו, הוא לא לוקח מהלווה כלום. ואם כן, כל הלוואה שהמלווה לא יכול לתבוע ולנגוס את הלווה בשביל פירעון החוב, אז השביעית לא משמטת. דווקא כאלה חובות שהמלווה יכול כל פעם לבוא ללווה, נו, ומה עם החוב? אז השביעית משמטת, אבל החוב הזה, מה אתה מגיע אליי? תסתדר לבד, הפירות אצלך בשדה, אתה רוצה לגבות, לך תגבה, מה אתה רוצה ממני? אז לכן זה לא נקרא חוב כזה שהשביעית משמטת. החידוש הרביעי שראינו בברייתא, ואם בא המלווה לחזור בו ואומר מה תרומות ומעשרות, תן כסף, תן מזומן, אינו חוזר, הוא לא יכול לחזור בו. אנחנו פירשנו מי לא יכול לחזור בו, אבל הבית. אבל אפשר לפרש גם את הברייתא, שהכוונה שהכהן לא יכול לחזור בו. אמר הרב פאפה, לא, כמו שפירשנו, לא הכהן, הבעל הבית לא יכול לחזור בו. לא שנו אלא בעל הבית שבא לחזור בכהן ולתבוע ממנו את מעותיו בחזרה, אומר לו, לא מוכן לגבות מהתרומות ומעשרות, תעשה לי טובה, תביא לי בבקשה את מעותיי. הוא לא יכול לחזור בו, כי הכהן כבר זכה בהלוואה. אבל כהן ובעל הבית, אם בא לחזור בו ממה שהם קבעו ביניהם, והוא רוצה לפרע לו מעות ולקחת את התרומות והמעשרות לעצמו, חוזר. לתנן, כמו שהמשנה אומרת, מסכת בבא מציעא לעניין מכירה וקנייה, שאם הקונה נתן למוכר מעות בשביל הפירות שהוא רוצה לקנות ממנו, והוא עדיין לא עשה קניין בפירות, הרי כשאדם משלם על פירות, זה לא אומר שהפירות הם שלו. מתי הפירות יהיו שלו, של הקונה? כשהוא יעשה בהם קניין, כמו קניין משיכה, כשהוא ימשוך את הפירות. כאן כשהוא שילם והוא לא משך ממנו את הפירות, אז כל אחד מהם יכול לחזור בו מהמקח. כי נתינת המעות לא עושה קניין בלי קניין של משיכה. כך גם כאן, איך המלווה רוצה לזכות בפירות של התרומה, בתמורה למעות של ההלוואה שהוא הלווה לכהן? אז זה בתמורה ל... מעות. הוא לא עשה אבל קניין בפירות האלה, לכן עד שהוא לא יעשה קניין בפירות, הכהן יכול לחזור בו. החידוש החמישי שראינו בברייתא, שאם נתייאשו הבעלים, אין מפריש עליהן, לפי שאין מפרישין על העבוד. אם הוא יתייאש באמצע השנה שהוא לא יוכל לקבל את פירעון החוב מהפירות של השדה, של התרומות והמעשרות, כי הוא רואה שכל השדה התקלקלה, ברגע שהוא התייאש, גם אם בסוף השדה כן הצמיחה, הוא כבר הפסיד את פירעון החוב. שואת הגמרא פשיטה. תרצת הגמרא לא צריכה דעקון, שכשהיה נראה לו שהפירות התייבשו, הם בסך הכל היו נראים כמו לגמרי יבשים, אבל כבר התחילו לצמוח גרגירי התבועה בקנה. בכל זאת אנחנו מחשיבים את הייאוש שלו שהוא הפסיד. מה עוד אתם, אנחנו יכולים לטעון, הקנת מילטאי, זה שהתחיל כבר לצמוח תבועה בקנה, זה דבר חשוב, שזה הרי לא מצוי שזה יתקלקל לגמרי, וגם אם היא מתייבשת, היא חוזרת ונתקנת אחר כך, ואם כן הייאוש שלו לא נקרא ייאוש גמור, גם השמלה נתנה שזה נקרא ייאוש, בגלל שהוא בכל זאת התייאש, לכן הוא כבר לא יכול לגבות מהם. תניא ברייתא נוספת, רבי אליעזר בן יעקב אומר, המלווה מעות את הכהן או את הלוי בבית דין, ומתו הכהן או הלוי. אז ממי הוא יגבה עכשיו את התרומות? מחשבונו של מי? מפריש עליהן בחזקת אותו השבט. ועל פי דברי רש"י במשנה, צריך לבאר כאן, שהוא יכול לעכב לעצמו את התרומות והמעשרות בשביל כל השבט, כל שבט הכהנים או הלוויים זוכה בהם, וחכמים תקנו לטובתם של הכהנים והלוויים, כדי שבאמת יהיה להם קל לקבל הלוואות, שהוא יוכל לגבות בצורה הזאת משבט הכהונה והלוויה, הוא יכול לגבות מהכהנים את הפיראון מהתרומה, ומהלוויים את הפיראון מהמעשר הראשון. וכן, המלווה מעות את העני, אם הוא הלווה אותו בבית דין, אז אפילו אם העני מת, מפריש עליו בחזקת העניים האחרים. גם זה תקנה של העניים, שאלה הם יותר קל אחר כך לקבל הלוואות, אם יוכלו לגבות מהמעשר עני. אז רבי אליעזר בן יעקב אומר שהוא גובה מחזקת עניי ישראל, ורבי אחי אומר שהוא גובה בחזקת עניי העולם. מהי ביניו, מה ההבדל? איקה ביניו, ההבדל ביניהם, בעיר שאין בה עניים מישראל, אלא רק עניי קוטים. קוטים הכוונה, עם של עובדי אלילים, שמלך אשור, כשהוא הגלה מארץ ישראל לפני חורבן בית ראשון, את עשרת השבטים, שומרון, הרי השומרון היו שוממים, והוא בא ליישב את הערים האלה על ידי אותם קוטים. והקדוש ברוך הוא גירה בהם עריות שהיו הורגים בהם, ומרוב פחד הם התגיירו, ויש ויכוח בין החכמים, האם זה גירות אמת או גירות גיירי עריות, דהיינו במילים אחרות שהם נשארו גויים גמורים. ובזה הוויכוח, דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, שאומר אינו מפריש אלא על עניי ישראל ולא על עניי קוטים, כי הקוטים הם גויים ואין להם זכות במעשר עני. דעתו של רבי אחי, הוא סובר שמפריש אף על עניי העולם, גם על עניי קוטים, כי לפי דעתו הם נחשבים ישראל והם זוכים במעשר עני. ממשיכה הברייתא. אם העני לא מת, אלא הוא נהיה עשיר, העשיר העני, אז לא תקנו חכמים שהמלווה גובה בחזקת שאר העניים, הוא ממשיך לגבות מהמעשר העני, אלא אין מפריש עליו. אין לו זכות ליטול מעשר עני. והוא מפסיד. זכה עליו במה שבידו. הלווה אפילו לא צריך להחזיר לו ממה שהוא העשיר, מהכסף שלו. כלמנת כן, לווה שלא לפרוע אלא ממעשר עני שלו, וכעת שאין לו מעשר עני לפרוע, אז המלווה איבד את מעותיו. שואלת הגמרא, למה לא עשו תקנה מיוחדת גם אם העני יהיה עשיר? ורבנן, מה ישנה לזה שאם העני ימות למיטה דאבות תקנת, תקנו חכמים שהוא יוכל להפריש בחזקת שאר העניים? ומה ישנה לעשירות שהעני יהיה עשיר? למה המלווה מפסיד? למה לא אבוד תקנת? זה לא עבוד תקנת שהמלווה יוכל לגבות בחזקת שער העניים. מתרצת הגמרא, מיטה שכיחה. זה מצוי שאדם ימות, כל אחד מת. לכן תקנו שהוא יוכל להפריש בחזקת שער העניים. אבל השירות לא כל אחד נהיה עשיר, זה לא שכיחה. לכן לא חששו לזה ולא עשו תקנה שמה העני יהיה עשיר. אמר רב פאפה, היינו דאמרין שזה הפתגם ששגור בפיהם של אנשים. אם אמרו לך חברך מית, אם אמרו לך שהוא מת, תאשר. אתה יכול להאמין. אבל אם יאמרו לך שחברך התעשר, נהיה עשיר, זה אל תאמין כל כך מהר, לא תאשר. במשנה למדנו שכשעשה המלווה הסכם עם הלווה, שהוא גובה מהתרומות, מהמעשר ראשון, מהמעשר עני, אז אם הלווה מת, ולא עשו את ההלוואה בבית הדין, אלא עשו את ההלוואה באופן רגיל, והמלווה רוצה להמשיך לגבות מהתרומות או המעשרות, צריך ליטול רשות מן היורשים וכולי. טניה, רבי אומר, מה שלמדנו במשנה שלוטל רשות מהיורשים ומועילה הרשות שהם נותנים לו, היינו דווקא ביורשים שירשו. שואלת הגמרא, וכייש, ואם יהיה כיורשים דלא ירתי, שלא ירשו, אם הם לא ירשו כלום, למה קוראים להם יורשים? תקרא להם קרובים. אלא אמר רבי יוחנן, רבי מתכוון לומר שמדובר דווקא כשהם ירשו קרקע, שהקרקע משועבדת לחוב, ומכיוון שהחוב קיים, מועילה רשות היורשים שיתנו רשות לגבות מתרומות ומעשרות, ולא כשירשו כספים, אבל אם הם ירשו רק כסף או שאר מטלטלים, שהם לא משתעבדים לחוב של האבא, נמצא שכבר פקע מהם החוב הזה לגמרי, ואין כאן חוב, לכן אי אפשר לגבות מתרומות ומעשרות, אפילו ברשות היורשים. במקרה שבו הלווה כן הוריש קרקע, אבל קרקע קטנה, כמה יכול המלווה על סמך הקרקע הזאת לגבות מהתרומות ומעשרות? יש ויכוח בין רבי יונתן לבין רבי יוחנן. אמר רבי יונתן, גובים לפי גודל הקרקע. אם הלווה הניח קרקע קטנה, מלוא מחט, אז המלווה גובה רק מלוא מחט. רק אם הלווה הניח מלוא קרדום, שדה גדולה, קרקע גדולה, רק אז יכול המלווה לגבות את כל מלוא החוב כמו מלוא קרדום. ורבי יוחנן אמר, אפילו אם הוא הניח קרקע קטנה בירושה, מלוא מחט, המלווה על סמך זה גובה אפילו הרבה תרומות ומעשרות כמלוא קרדום, כמו כל מלוא שיעור החוב. וכמו המעשה הנפלא שהיה דקטינה דאבאיה, הסיפור מסופר במסכת כתובות דף צדיק א', שהיה מעשה שלווה מת והשאיר בירושה קרקע קטנה שהיה אפשר לגבות ממנה רק חצי מהחוב שהוא היה חייב למלווה. בא המלווה אל היורשים וגבה מהם את הקרקע בשביל פיראון חצי החוב. כדת וכדין, הקרקע הזאת משועבדת למלווה, הוא יכול לגבות אותה. אחרי שהוא סיים לגבות את הקרקע, באו היורשים ואמרו לו, הקרקע הזאת שהבאנו לך כפיראון החוב, אנחנו רוצים אותה, חביבה עלינו. אולי תמכור לנו אותה? אמר להם, ודאי, בשמחה, שילמו. אחרי שהם קנו את הקרקע, בא המלווה פעם שנייה ואמר, עכשיו אני רוצה לגבות אותה שוב. עד מסברה שמבוארת במסכת כתובות, אמר אביי שהמלווה באמת יכול לגבות פעם שנייה על סמך החצי השני של החוב את הקרקע הזאת. אז אם כן, אותו דבר גם בקרקע מלוא מחט. אפשר בצורה כזאת לגבות כמה וכמה וכמה פעמים את מלוא החוב כולו. לכן כאן, אמנם הוא לא גובה את הקרקע כי הוא גובה מתרומות ומעשרות, אבל יכול לגבות את מלוא החוב. כמו שאנחנו יודעים, בין התרומות והמעשרות שמפרישים על פירות, מעשר ראשון נותנים ללוי. הלוי מפריש עשירית תרומת מעשר לכהן, ותשעה חלקים הוא משאיר אצלו, מעשר ראשון. בדרך כלל, הבעלים הוא לא מטפל בתרומת מעשר. הוא נותן מעשר ראשון ללוי, והלוי מטפל בתרומת מעשר לתת את זה לכהן. אבל כאן מחדש את הברייתא חידוש גדול מאוד. תנו רבנן. מה מביאה שני הסברים איך לפרש את הברייתא והיא מקשה עליהם, ובסוף היא מביאה את ההסבר של רבשי, שקצת משנה את הלשון של הברייתא ומבאר אותה בצורה שהגמרא מקבלת את ההסבר שלו. לכן נבאר בהתחלה כבר את ההסבר של רבשי. בן ישראל שאמר ללוי, הוא אומר לו, דע לך, לפני שאבא נפטר, כך אומר הבן הישראל ללוי, כך הוא אמר לי, מעשר ראשון לך או לאביך בידי. זאת אומרת, אבא אמר לישראל שהוא הפריש מעשר ראשון בשביל איזה לוי, או בשביל הבן של אותו לוי. ועכשיו הבן הישראל רוצה לקחת את המעשר הראשון, להביא את זה, המעשר הראשון של אבא, להביא ללוי או לבן שלו. חוששים לתרומת מעשר שבו, ככה רבשי מעמיד. במקום אין, חוששים לתרומת מעשר שבו. זאת אומרת, הוא לא אמר איזה כמות של פירות יש לו מעשר ראשון, שהוא רוצה לתת לאיזה לוי. אלא אבא רק אמר, יש לי מעשר ראשון לתת ללוי או לבן שלו. לכן, אנחנו אומרים שהאבא ודאי לא הפריש תרומת מעשר. איך הוא יפריש? הוא הרי לא יודע כמה פירות יש לו מעשר ראשון, איך הוא יודע כמה זה עשירית מזה כדי להפריש תרומת מעשר. אבל אם הוא אמר לו, כמות מדויקת של מעשה ראשון שיש לו בשביל הלוי. אם האבא אמר לבן, קור מעשר יש לך בידי, זאת אומרת, הוא אומר לבן שיש לו בשביל הלוי קור מעשר ראשון, או בשביל הבן שלו, אז מכיוון שהאבא פירט מה הכמות המדויקת, ומדובר פה שהאבא הוא אדם כשר, שחכמים מכנים אותו חבר, שהוא בוודאי לא יעזוב את העולם לפני שהוא יתקן את כל הפירות שלו ויפריש מהם את כל התרומות ואת כל המעשרות, אז הוא כשהוא יפריש, פריש תרומה גדולה, פריש מעשר ראשון, ומהמעשר ראשון הוא גם הלך ויפריש תרומת מעשר, הבעלים. והגמרא מעמידה את זה כמו דעתו של אבא אלעזר בן גמלא, שהבעלים, שהוא לא לוי, יכול להפריש מהמעשר ראשון לפני שהוא נותן אותו ללוי, הוא מפריש כבר תרומת מעשר ונותן לכהן את התרומה גדולה ביחד עם התרומת מעשר. ומכיוון שמהאדם הזה נאמן, הוא כנראה הפריש את המעשר ראשון ותרומת מעשר והביא מעשר עני, מה שצריך, הכל כבר הפריש. כשהוא אומר לבן שלו, הכנתי ללוי או לבן שלו קור של מעשר ראשון, אנחנו יודעים שבוודאות הוא כבר הפריש מזה את התרומת מעשר, ולכן הלוי יכול לקחת את כל המעשר הראשון הזה ולהשתמש בו, הוא לא יצטרך להפריש תרומת מעשר. והגמרא מבארת מייקה, אמר בתחילה מביאה את ההסבר של אביי ושל רב משרשיה בריידר רבידי, והגמרא דוחה את שני הפירושים ומפרשת כמו שהסברנו. הסבר ראשון מבאר אביי, אמר אביי אחי כאמר. כאן מדובר בלוי שהוא רשע. ישראל שאמר ללוי, יש לי בבית מוכן מעשר ראשון בשבילך. מעשר יש לך בידי. פרשתי מהתבואה מעשר ראשון, אני רוצה לתת לך את זה. רק מה? אני מעדיף שתמכור לי את זה. ואילך דמיו, קח את הכסף, תמכור לי את זה. והלוי הסכים. אז אין חוששים שמה אחרי שהלוי מכר את המעשר ראשון לישראל, עשהו הלוי הזה תרומת מעשר על מקום אחר. לא חוששים שהלוי הרשע הזה הלך ואמר לעצמו, היי תמים הישראל הזה, מה הוא קנה ממני מעשר ראשון? אני אסדר אותו. יש לי כמות גדולה של מעשר ראשון שקיבלתי. ואני צריך להפריש את זה תרומת מעשר, ולהפסיד עשירית לתת לכהן. אני רוצה לחסוך את העשירית הזה. אני עכשיו הולך ומפריש את אותם מעשר ראשון שמכרתי לישראל, הם יהיו תרומת מעשר בשביל המעשר ראשון שיש לי בבית. אין חוששים לזה. שמעשהו הלוי תרומת מעשר על מקום אחר. למה? כי הוא הרי לא יודע כמה מעשר ראשון הישראל התכוון לתת לו, וכמה מעשר ראשון הוא קנה את אותו מעשר ראשון. הוא לא יודע מה הכמות, אז איך הוא יעשה את זה תרומת מעשר? הרי זה צריך להיות בדיוק עשירית. אבל אם הישראל גילה לו את הכמות, אמר לו קור, קור מעשר יש לך בידי, אז כן חוששים. שמה אחרי שהישראל שילם, הלוי עשהו לכל אותו קור, תרומת מעשר על מקום אחר, על תשעה קורים אחרים של מעשר ראשון שיש ללוי במקום אחר, ואסור לישראל לאכול ממנו, כי הלוי יכול לחזור בו ממכירת הפירות לישראל, כי הרי ישראל שקנה לא עשה קניין משיכה בפירות, אלא הוא רק שילם, והתשלום זה לא קניין. ואם כן, המאות לא קנו לישראל, גם שהפירות ברשותו של הישראל, כי הרי הלוי מעולם לא קנה את הפירות שהוא יוכל להקנות אותם לישראל בקבלת מעות. לכן אם הלוי חזר בו מההסכמה למכור את הפירות לישראל והוא עשה את זה תרומת מעשר, יחול על זה שתרומת מעשר, וחוששים לזה, לכן יהיה אסור לישראל לאכול מהפירות של המעשר ראשון שהוא קנה מהלוי. סתם ככה למעשר ראשון, אמורים לתת את זה מתנה ללוי, אבל הלוי יכול לכבד עם זה גם ישראל, כי מותר לכל אחד לאכול מעשר ראשון. אבל תרומת מעשר נאכל רק לכהנים. כיוון שחוששים אולי זה תרומת מעשר, אסור לישראל לאכול מזה. דוחה הגמרא את ההסבר של אביי, מה? אתו ברשיעי עסקינן? וכי הברייתא העוסקת בלוי כזה רשע? דשק לידמי, הלך ולקח את מלוא הסכום מהישראל, ואז הוא הולך ומסבך אותו, משווה לי לתרומת מעשר, הופך את כל הפירות לתרומת מעשר? אלא מביאה הגמרא הסבר אחר, וגם אותו היא דוחה. אמר רב משרשיה, ברי דרבידי, פירוש אחר, אחי כאמר. במקום שנאמר שהלוי הוא הרשע, אנחנו אומרים שהוא לא רשע, רק מה, חוששים אולי האבא הוא זה שעשה את התרומת מעשר, כמו שנראה. אחי כאמר, ישראל שאמר לבן לוי, דע לך שאבא שלך, זכרונו לברכה, פעם סיפרתי לו, הודעתי לו שיש לי בשבילו מוכן מעשר ראשון. זאת סיפור דומה לסיפור של אביי, רק במקום ש... ישראל הביא את המעשר הראשון ללוי עצמו, מדובר פה שהוא התכוון להביא את זה לאבא שלו בכלל. וכעת הוא רוצה לקנות את זה מהבן. בסיפור הקודם הוא גם הביא את זה ללוי וגם בא לקנות את זה מאותו לוי. בסיפור שלנו, שרב משרשיה מספר, הוא הביא את המעשר הראשון לאבא והוא בא לקנות את זה מהבן. אומר לו, מעשר לאביך בידי, זאת אומרת, שאבא שלך היה חי, סיפרתי לו שיש לי מעשר ראשון שאני בא לתת לו. עכשיו אני רוצה לקנות את זה ממך, אתה היורש של אבא שלך, אילך דמיו, אני משלם לך, תמכור לי את זה. אז כאן אין חוששים שמא עשאו אביו של הלוי תרומת מעשר על מקום אחר. אנחנו לא חוששים ונאמר, רגע, איך אתה רוצה שאני אמכור לך את המעשר ראשון ש... נתת לאבא, שאמרת, הודעת לאבא שלי שאתה נותן לו. אולי ברגע שאמרת לאבא שלי, שאתה בא לתת לו מעשר ראשון, הוא אמר לעצמו, בסדר, זה נמצא אצלו. אין לי כרגע אפשרות להשתמש עם זה. רק יש לי פה הבית הרבה מאוד מעשר ראשון. בוא נשתמש עם המעשר ראשון ההוא, אני אקדיש את זה שזה יהיה תרומת מעשר. לא באמת בתור לעשות איזשהו דבר רע למישהו. וכשהוא תכנן, כשאתה תביא לו את המעשר ראשון, הוא כבר ייתן את זה ישר לכהן. בתור תרומת מעשר. אולי הוא כבר הפריש את כל מה שיש אצלך כתרומת מעשר על מעשר אחר שיש לו בבית. לא חוששים לזה, כי אתה לא הודעת לו כמה אתה הכנת לו, מה הכמות של המעשר ראשון שאתה נותן לו. לכן אין חוששים שמעשהו אביו של הלוי תרומת מעשר על מקום אחר, אבל אם הוא כן הודיע, אם הוא אומר לו, הודעתי לאבא שלך, כן, אמרתי לו על קור, כמות של קור, מעשר ראשון, אני רוצה לתת לו. ובאמת, דע לך שיש קור מעשר לאביך בידי. הבאתי את זה לאבא שלך, ואתה יורש, אני רוצה לקנות את זה ממך. אילך דמיו. אז יכול הלוי לטעון, מה, הבאת את זה לאבא שלי? אולי יום אחד אבא שלי רצה להפריש תרומת מעשר על הרבה מעשר ראשון שהיה לו, והוא ידע שיש לו אצלך קור, אולי הוא יקדיש את הקור הזה שיש לו אצלך, שזה יהיה תרומת מעשר בשביל כל המעשר ראשון שיש לו בבית, ולכן הוא ישתמש עם כל המעשר ראשון. ובאמת חוששים שמעשהו אביו תרומת מעשר על מקום אחר, בגלל שאנחנו יודעים את הכמות המדויקת, הוא ידע את הכמות המדויקת, כמה יש לו אצלך. ולא מדברים פה על רשעים, כי החשש הוא שמאביו של הלוי עשה את הפירות תרומת מעשר, ובנו שמחרם לישראל לא יודע מזה כמו שפירשנו. אבל עדיין, אמנם זה לא רשעים, רשעים, אבל עדיין אי אפשר להסביר את ההסבר הזה למה. איך אתה רוצה להעמיד את אבא שלך עליו השלום? לומר שהוא לקח את הקור, מעשר ראשון, שיש לו ברשותו של הישראל, והוא הקדיש את זה שזה יהיה תרומת מעשר בשביל מעשר ראשון שיש לו בבית? אתה יודע שאסור לעשות דבר כזה? לכתחילה? בדיעבד זה חל, אבל לכתחילה אסור לעשות דבר כזה. כשאתה בא ורוצה להפריש תרומות ומעשרות, אתה צריך להפריש מהסמוך. יש לך פה פירות, פירות שנמצאים פה, אתה מפריש על פירות שנמצאים פה. זה נקרא מוקף, סמוך. אבל אתה רוצה לומר שאבא שלך חשוד בזה שהוא הפריש תרומת מעשר על מעשר ראשון, כשמעשר ראשון נמצא בבית שלו והתרומת מעשר נמצא בבית של הישראל? וכי נחשדו חברים לתרום שלא מן הסמוך, שלא מן המוקף? הרי חוששים שמה, אם בן אדם יבוא ויאמר, תבועה שיש לי במקום פלוני תהיה תרומה על התבועה הזאת, זה אסור. שמה באותו זמן התבועה היא כבר אינה בעין, ולא חוששים שאביו של הלוי עשה את הקור הזה, תרומת מעשר, כשהפירות לא היו אצלו, אלא ביד הישראל. לכן עברת הגמרא את ההסבר שכבר הסברנו בזמן שקראנו את הברייתא, את ההסבר שבאמת נשאר. אלא אמר רב אשי, הכי כאמר זה הכוונה של החידוש הגדול שיש בברייתא. בן ישראל. אבא שלו היה לו מעשר ראשון, והוא כבר הבן. שאמר ללוי, כך אמר לי אבא, לפני שהוא נפטר. הוא הפריש מעשר ראשון בשבילך, או בשביל אבא שלך, מעשר לך בידי, או מעשר לאביך בידי. אז חוששים לתרומת מעשר שבו. דהיינו, הלוי צריך לחשוש שעדיין לא הפרישו תרומת מעשר מהמעשרות האלה, והוא יצטרך להפריש בעצמו. זאת אומרת, באמת, אומר לו, תודה רבה, באמת, מה אתה אומר? אבא שלך סיפר לך שהוא הביא לנו, לי או לאבא שלי, הפריש בשבילנו מעשר ראשון, איזה שמחה, איזה דבר גדול, זה בדיוק יכול לעזור לנו עכשיו לקראת החג הקרב, הוא בא, עד הרבה תביא לי את זה. ואז הלוי מקבל את זה, והוא אומר, רגע, ומה עם תרומת מעשר? ודאי אבא שלך לא הפריש תרומת מעשר, כי הוא אפילו לא ידע מה הכמות של הפירות שיש כאן, הוא לא אמר לך קור מעשר שהוא נותן בשבילנו, אלא הוא אמר לך מעשר באופן כללי, הוא לא ידע כמה הכמות, אז איך נחשור שהוא הפריש? כנראה שהוא לא הפריש. כיוון דלא קיץ, הוא לא הזכיר את הכמות. יכול להיות שהוא באמת לא ידע כמה, לכן חוששים לזה. שלכן לא אבא מתקן לי בעל הבית. אבל אם הישראל אומר שאבא שלו אמר לו בצוואה, כמות מדויקת, כמה מעשר הוא משאיר בשביל הלוי, קור מעשר לך בידי, או קור מעשר לאביך בידי, לא, לאבא שלו. אז אנחנו יודעים בוודאות, אם האבא הזה הוא חבר, הוא אדם קשר, הוא אדם שלא משאיר בידו פירות לא מתוקנים, אין חוששים לתרומת מעשר שבו. אתה נותן את כל הקור של הפירות מעשר ראשון אל הלוי, והלוי מתחיל ישר לאכול ממנו, בלי להפריש תרומת מעשר, כי הוא יודע בוודאות שהאבא שאמר לבן שלו שיש לו מעשר ראשון, קור מעשר ראשון בשביל הלוי או בשביל הבן של הלוי, ודאי הפריש את המעשר ראשון, את התרומת מעשר ונתן לכהן. כיוון דקיץ תקוני תקני בעל הבית, כיוון שהוא ידע את הכמות, חזקה שוודאי החבר לפני שהוא מת, הוא תיקן, הפריש מהמעשר ראשון את התרומת מעשר. שואלת הגמרא, איך ייתכן? הרי הלוי מהמעשר ראשון שהוא מקבל, הוא זה שמפריש תרומת מעשר ונותן לכהן. וכי יש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומת מעשר, זה הרי לא שלו, זה של הלוי. הרי הוא תורם שלא מדעת הבעלים ותרומתו אינה תרומה. עונה הגמרא, אין, הברייתא הזאת סוברת, כמו דעתו של אבא אלעזר בן גמלאי, שהבעל הבית יכול לתרום תרומת מעשר מהמעשר ראשון של הלוי. תתניא, אבא אלעזר בן גמלא אומר, הפסוק אומר לגבי תרומת מעשר, ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב. שהקדוש ברוך הוא אומר ללוויים, ונחשב לכם תרומתכם, התרומת מעשר שאתם מפרישים מהמעשר ראשון שלכם, יהיה כמו דגן מן הגורן, כמו תרומה גדולה שהיא ראשית דגן שמפרישים מן הגורן. שישראל מפריש תרומה גדולה. זאת אומרת שהתורה מסמיכה את התרומת מעשר עם התרומה הגדולה. בשתי תרומות הכתוב מדבר. אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר. ויש הקש ביניהם ודורשים כשם שתרומה גדולה. מפרישים אפילו אם לא יודעים מידה מדויקת תרומה גדולה. היא ניטלת בעומד. זה דבר אחד. ודבר שני, היא ניתנת במחשבה, הוא נותן עיניו בפירות שבצד אחד לשם תרומה, ובזה נהיים מתוקנים פירות שבצד שני, והוא יכול לאכול אותם. אפילו מישהו רק נתן עיניו, הוא כאילו החליט על הפירות האלה, שנמצאים בצד הזה, הם יהיו תרומה גדולה. הוא לא הוציא אותם מהערימה של הפירות, כבר הוא יכול לאכול פירות מהצד השני, כי הוא כבר הפריש תרומה. ואפילו שהוא אפילו לא אמר, שהפירות האלה יהיו תרומה. רק בעיניים הוא החליט על הפירות האלה שהם יהיו תרומה, כבר מותר לו לאכול פירות מהצד השני. אז מכיוון שיש הקש בין תרומה גדולה לבין תרומת מעשר, אז כך תרומת מעשר ניטלת בעומד ובמחשבה. זה דרשה אחת. בדרשה נוספת, כשם שיש לו רשות כמובן לבעל הבית לתרום תרומה גדולה, הוא הרי זה שממונה להפריש תרומה גדולה, כך יש לו לבעל השדה רשות לבעל הבית לתרום תרומת מעשר. הוא מפריש תרומת מעשר מהמעשר ראשון של הלוי. עד כאן דף למד.